שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בלימוד של עניין ברכות השחר. אנחנו בסימן מ"ו סעיף א', אם כן, שבוע שעבר למדנו את היסוד של ברכות השחר, שהן ברכות השבח, וקצת פלפלנו בעניין הזה, אבל מה שנשאר בראשנו שהן ברכות השבח. היום קצת נדון בעניין ברכת הנותן השכווי בינה. אם כן, אני קורא בשולחן ערוך סימן מ"ו סעיף א', אם יש לפניכם בשולחן ערוך, אחרי זה נחזור לטור. כשיום משנתו יאמר אלוהי נשמה, באגב פה שתי הלכות קצרות של המשנה ברורה, תראו בסעיף קטן ב', יום משנתו דווקא סוף שנתו ולא כל זמן שיחיד ברשע תהיה. זאת אומרת, דעת המשנה ברורה היא שברכת אלוקי נשמה נתקנה דווקא על היקיצה האחרונה מהשינה, נפקמין האדם שקם בלילה ולומד, חוזר לישון, מברך בפעם השנייה. יש חולקים בזה, למעשה נראה שזה מחלוק בין ספרדים ואשכנזים, שספרדים מברכים בכיסא הראשונה ואשכנזים בשנייה. בספטן ג' אומר המשנה ברורה, יאמר אלוקי נשמה, צריך להפסיק מעט בין אלוקי לנשמה, כדי שלא נשמע שהנשמה היא אלוקיו חס ושלום. דיני ברכת אלוקי נשמה, עיין אל סימן ו' במשנה ברורה סימן ב', אם כן אנחנו לא ניכנס לכל העניינים הללו, רק שם שתי הלכות הללו בקיצור. ואני עובר לברכת הנותן השכווי בינה. אם כן, אומר פה השולחן ערוך, כשישמע כל התרנגול יברך, הנותן השכווי בינה. ישנם שלוש שיטות בראשונים, וזהו ברכה זו. מי הוא השכווי? שלוש שיטות. אתם, אם למדתם את הטור, ראיתם את שיטת הראש. אני מקדים את שיטת רש"י. רש"י כותב בגמרא במסכת ברכות, בדף ס"ח עמוד ב', הוא כותב את הפירוש המפתיע שהשכווי זה תרנגול. אנחנו נאמר את הרש"י הזה כי הוא היחידי שאומר שהשכווי זה תרנגול. ואם כן, נותן השכווי בינה, זה הנותן לתרנגול בינה להבחין בין יום ולילה. יש בעצם גמרא מפורשת שאומרת כדעת רש"י, הגמרא בראש השנה, דף כ"ו. אומרת פה הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, כשהלכתי לתחום כן נשריה, היו קוראים לתרנגול שכווי. אם כך, יש לנו מקור של התרנגול נקרא שכווי. השאלה היא, למה קוראים לתרנגול שכווי? מה פירוש המילה שכווי עצמה? רש"י במסכת ראש השנה כותב ששכווי פירושו צופה. תמיד יפה ללמוד דברים שקשורים לפרשת השבוע. המקור לכך ששכווי פירושו צופה הוא מפרשת וירא, ויהי בשחת אלוקים את ערי הכיכר אחרי חורבן סדום, וישקף אברהם, והנה, לא זוכר את כל זה הפסוקים, וישקף אברהם, הוא מסתכל על סדום וחורבנה, התרגום, אונקלוס מתרגם, וישקף אברהם, וישתחי אברהם. זאת אומרת, שוחה בארמית פירושו צופה. ולפי זה, קצת פירוש לא נחמד כל כך, אבל התרנגול זה הצופה. על מה הוא צופה? הוא תמיד עומד למעלה, הזכר תמיד עומד למעלה, ונראה שהוא צופה על משהו, ולכן קוראים לתרנגול שכווי, כי הוא הצופה בראש המגדלור. אגב, לפי זה אני רוצה לפרש משהו חשוב. אנחנו לומדים על, בפרשת נוח, על אבי מלכה ואבי עסקה. הרש"י אומר עסקה בעובד, עסקה ששוחה ברוח הקודש. אתה שואל יהודי מה פירוש שוחה ברוח הקודש, אז הוא לומד שביום כיפור יש סוג חיצה, שיחה, נהיית הסנדל, אז היא שוחה ברוח הקודש. כמובן, שוחה ברוח הקודש כוונה צופה ברוח הקודש. ויש לזה גם פירוש, הוכחה משם, כי רש"י מביא עסקה ששוחה ברוח הקודש, ויש אומרים שהכל שוחים ביופייה. אז מה פירוש כל שוחים ביופייה? זה קרם יופי. צופים ביופייה. ואם כן, גם שוחה ברוח הקודש, כאן צופה ברוח הקודש. אם כן, שכווי עניינו הצפייה, הנותן לשכווי בינה להבחין בינו ובינה. יש רק איזה קושי.
גם מילה ערבית.
כן? כן, זה כתוב פה אצלנו. הראש מביא את זה כאן ששכבי בערבית הוא שמו של התרנגול, אבל רש"י במסכת ראש השנה אומר ששכבי בעברית הוא שמו של התרנגול. הוא נקרא שכבי משום שהוא צופה, זה טבעו של התרנגול, שהוא נראה תמיד חפש משהו. והבינה, קצת קשה עם הבינה, איזו בינה יש כאן אצל התרנגול שהוא מבחין בין יום ובין לילה, כלומר לאינסטינקט של החי קוראים בינה. זה בעצם מה שאנחנו רואים כאן. זה פירוש ראשון שיש בעניין זה, בינה נותן לשכבי בינה. אבל הראש פירש באופן אחר, תוכלו בבקשה לראות את הטור שלפניכם, הראש פירש באופן אחר, כי שמע כל תרנגולה, בשורה השישית, כי שמע כל תרנגולה לימה, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. פירוש, הלב נקרא שכבי. אם כן, הנותן לשכבי בינה, פירושו ללב. הלב נקרא שכבי, שמה נקרא דכתיב, או מי נתן לשכבי בינה והלב הוא המבין. פה צריך לפרש דברי התורה הללו. באיוב, הקדוש ברוך הוא מוכיח את איוב על הנפילה שהייתה לו, ושם יש פרק, המתחת פרק יפה מאוד, שהקדוש ברוך הוא סוקר את מעשר. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, הידעת לעת, לדת, יעלה, סלע, כל התיאור של הטבע, ובתוך זה יש פסוק, או מי שק בטוחות חוכמה, או מי נתן לשכבי בינה. בטוחות אלו הכליות. מי נתן לטוחות את החוכמה, או מי נתן לשכבי את הבינה. אז ברור מההקשר של הפסוק, שהשכבי הוא לא התרנגול. השכבי זה משהו שמקביל לתוחות, הן האמת חפצת בתוחות, אלו הכליות, הכליות יועצות, ככה אומרים חז"ל, והלב מבין, והמקור מהפסוק באיוב, מי שט בתוחות חוכמה, או מי נתן לשכבי בינה. אם כן, זה פסוק מפורש, שם באיוב הרלב"ג והרד"ק והרמב"ן ובמצודות מפרשים שהשכבי הוא הלב. גם רש"י שבמסכת ראש שנה דף כ"ו פרש שהשכבי הוא תרנגול, באיוב מפרש שהשכבי זה הלב, וכותב יש מפרשים שהשכבי זה התרנגול. כלומר נדחק רש"י שם לומר שהשכבי והתוכות, כלומר למדנו בבגרות תקבולת, אז התקבולת שם לא בדיוק מדויקת, נדחק רש"י בפירוש אחד, אבל הפירוש הפשוט הוא שהשכבי הוא הלב. ואם כן, זה פירוש יפה, אבל הגמרא אומר מפורש, קד שמע כל תרנגולה מברך הנותן לשכבי בינה. בגמרא מסר ברכות, אז יש איזשהו פסר בין השכבי הזה לבין התרנגול, וזה מה שהראש רוצה לבאר. זה ברור נפלא שצריכים לזכור אותו כל בוקר, כי אני חושב שיהודי, זה אומר שיהודי לומדים דף יומי. היהודי לומד, הוא עבר על השס בברכות, שם רש"י אומר השכבי זה התרנגול, וגם בראש שנה, אז הוא יודע שהשכבי זה התרנגול, אבל את הראש ואת הטור פחות לומדים, ואז אנחנו מאבדים את הפשט, שהוא הפשט העיקרי בסוגיה הזו, שהשכבי איננו התרנגול, השכבי הוא הלב. אם כן, בוא נקרא עוד פעם את הטור, פירוש הלב נקרא שכבי בלשון המקרא נכתיב, או מי נתן לשכבי בינה, והלב הוא המבין. זה כמר הברכות. סליחה, לפני שנמשיך, אבל אז למה ללב קוראים צופה? השכבי זה לצפות, אז מדוע הלב נקרא הצופה? כי ההבדל בין החוכמה והבינה זה לראות את הנולד. זאת אומרת, מי שד בתורות חוכמה, נאמר חוכמה זה חומר הגלם, או מי נתן לשכבי, זהו הלב, בינה שהוא צופה בבינתו להבחין בין דבר לדבר, לדעת את הטוב ולסור מהרע. זוהי הצפייה של הלב, הצפייה והבינה הולכים יחד. אם כן, הלב הצופה הוא המבין. למה הלב מבין? מה יש בלב שהוא מבין? כבר למה זה נוכח ללב? אז אם כן, מכאן מקור לאינטליגנציה רגשית מן הגמרא. נכון? בעצם מפורש. סוגיה מפורשת. שיש אינטליגנציה שמתחילה מהרגש. וזהו הלב המבין, כלומר, האינסטינקט הרגשי, שלפעמים נבון יותר מן האינטלקט, ולכן הבינה מיוחסת ללב, וההבחנה בין דברים, בין דבר טוב לדבר רע, הרבה פעמים היא שייכת אל הנטייה הרגשית הישרה שיש בליבו של האדם, שעל ידיה הוא בוחר בטוב ונזהר מהרע, יותר מאשר שייכת למוח ולשכל. אם כן, אנחנו קמים בבוקר ואומרים, הנותן השכווי זהו הלב, בינה להבחין ביום ובין לילה. פה הפרישה בסעיף קטן ב', יש לכם בתחתית העמוד את הפרישה, פירוש הלב נקרא שכווי, והלב הוא המבין. אין נפקותה במה שהלב מבין או עבר אחר באדם מבין, אלא קושתה במילתא כאמר. זאת אומרת, מה, כלומר לא צריך להיות אינטליגנט גדול כדי להבחין בין יום ובין לילה, זה לא מאוד פשוט, ולכן הוא אומר שזה לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה שמבחינים בין יום ובין לילה. אני לולא דברי הפרישה הייתי אומר שלא כדבריו, הייתי אומר שנתן לסביר בינה, הלב הוא כן חשוב פה, הלב בו נמצא כוח ההבחנה. נכון שבשביל להבחין בין יום ובין לילה לא צריכים את הלב, מספיק עיניים, זה מה שהפרישה מתכוון להקשות. לא צריך להיות כל כך חכם, לא צריך להיות בעל לב, כלומר בעל אינטליגנציה רגשית כדי להבדיל בין היום ובין הלילה, אבל אנחנו מייחסים את זה ללב, כיוון שכוח הבינה הכולל הוא כוחו של הלב. וגם במקרה הפרטי הזה אנחנו נאמר שהלב הוא המבחין בין היום ובין הלילה. זה פירוש יותר עמוק, אומר יוסי, שיכול להיות שתמיד אנחנו צריכים לחזור אל שורש הבינה, לא אל הבינה בפועל. כלומר, כרגע אנחנו משתמשים בעין כדי להבחין בין היום ובין הלילה, אבל הבינה במקורה נמצאת בלב. זוהי האינטליגנציה הרגשית. נכון, אני כבר מגיע לדבר הזה, אתה צודק, זה חזר, כל פרט שלומדים פה צריכים לפלפל בו, אם הוא שייך למנהגו של עולם או להשכמה, נכון מאוד.
הרב, שלמות לפרישה, למצל העולם לפרישה, בסופו של דבר אני מתי אני מבחין, זה
עיניים עצמות,
זה כן
כוח. זה מה שבעצם יוסי אמר, כן, אנחנו נראה שבראשונים העיקר הוא באמת באמת הלב המבחין. אם כן, אני מקווה שמחר הבוקר זה יהיה בסדר, נגיד אני נותן לשכרי מחר, נדע שזה הלב. אבל מה עם התרנגול? היה איזה תרנגול בגמרא שם גם. הגמרא אומרת, קל שמה, קל תרנגולה, מברך אני נותן לשכרי בינה להבחין יום ובין לילה. אז אם כן, גם את זה אומר הראש, הטור פה מצטט את הראש. אני כן, הפך שיעמוד, על ידי הבינה אדם מבחין ביום ובין לילה, ומפני שהתרנגול מבין, וגם בערביה קוראים לתרנגול שכווי, תקנו ברכה הזו לאומרה בשמיעת כל התרנגול. זאת אומרת, הסיפור הוא כזה, היהודי קם בבוקר, לב היה לו מאז ומעולם, והוא לא מודע לכך שקרה משהו שהוא חדש, שהלב מבחין בין יום ובין לילה. אבל כשהוא שומע את התרנגול המבחין ביום ולילה, הוא בריך נותן השכווי בינה, דהיינו, השכווי זה לא התרנגול. הוא נזכר בזה שליבו מבחין. אנחנו צריכים משהו מוחשי כדי להיות מודעים לכך שליבנו מבחין. לכן תקנו את זה על התרנגול. עכשיו השאלה שלך יצחק. בואו נעשה, כל שאלה שאנחנו לומדים צריכים לבדוק לפי המנהגו שלו, לא מנהגו שלו. בעצם, שתי השיטות שהובאו פה, נחזור שתי השיטות. רש"י אומר, אנחנו יהודים של רש"י, מי שיש לו בעיות יכול להישאר יהודי של רש"י. רש"י אומר שהשכווי זה התרנגול, אדם שמע את התרנגול אבל איך נותן השכווי בינה. הטור אומר שהשכווי זה הלב, אבל התרנגול מזכיר, כי התרנגול מבחין, אז הוא מזכיר את הלב. משמע שגם לפי הטור הכל תלוי בשמיעת התרנגול. אם אתם זוכרים שבוע שעבר יש את הרמב״ם שהכל תלוי בתרנגול, הרמב״ן, הר"ן, הרמ"א, וכך נוהגים כולם נגד השולחן ערוך, סוברים שאלו ברכות השבח ונתקנו עם מנהגו של עולם. זאת אומרת, גם מי שלא שמע תרנגול מברך. אני חושב ככה, להסביר בשיטת רש"י זה קצת קשה. זאת אומרת, מהו מנהגו של עולם? אדם קם בבוקר אומר, הרבה תרנגולים קרקרו היום, לא זכיתי לשמוע את התרנגול, ואני מברך על זה שהתרנגול קרקר. זה קצת מוזר המנהגו של עולם הזה. אם הנושא הוא הלבבות מבחינים בין היום ובין הלילה, כלומר יש כושר הבחנה, זה יותר שבח, אבל שיתקנו ברכה על זה שהתרנגולים קרקרים, אולי אפשר להגיד את זה, אבל זה נראה לי קצת יותר דחוק. אם כן, אמרנו שני פירושים בעניין הזה, האם הנותן השכווי זה התרנגול, או הנותן השכווי זה הלב, והלב מבחין, שהוא מבחין, שהוא שומע את התרנגול כשהוא מבחין, או כשהוא מודע לכך שהתרנגולים מבחינים. טוב, כמובן זה אומר שהיהודים צריכים לקום שהתרנגול מקרקר. זאת אחת היסוד, לכן ברכות השחר ברכות השחר, כי התרנגולים מקרקרים בזמן הזה, קוראים, התרנגול קורא בזמן הזה, ואנחנו שומעים אותו ונפעלים. אלא שגם אם לא שמענו אותו, אנחנו מברכים על מנהגו של עולם. עוד מעט אני אגיע לשתי השלישית שהיא הכי מפתיעה, אבל לפני כן אני רוצה לפרש נוסח. יש כידוע לכם, או אם לא ידוע לכם, כי אנשים הרי לא יודעים את הנוסחות, זה של רעהו, יש הבדל בנוסח אשכנז לבין נוסח ספרד והספרדים. נוסח אשכנז, אשר נתן השכבי בינה, נכון? אשר נתן, יש לו מישהו מפה אשכנז? אשר נתן, כך נוסח אשכנז. לא, אם אתה אומר כן, זה גם נוסח אשכנז מערב. ידעתי שהגרא אומר את זה, אבל לא ידעתי, אולי יקי אומרו משהו אחר. אז אם אתה אומר כן, סימן ששהו בזה מתפעלי נוסח אשכנז במזרח ובמערב, שהם מברכים אשר נתן השכבי בינה. אבל נוסח ספרד והספרדים, הנותן השכבי בינה. העיר על זה התוספות יום טוב, שהנוסח אשר נתן הוא תמוע. שאר הברכות אנחנו מברכים אותם בלשון בינוני, כלומר בלשון הווה, פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפוסים. אם כן, גם מתאים הנותן לשכבי בינה. ומה פירוש אשר נתן לשכבי בינה? עבר. אני יותר מתאים לי שאשר נתן הולך על התרנגול. אני לא מכריח את זה, אבל יותר מתאים שאשר נתן זה אומר התרנגול שכבר קרה, מי הוא זה שנתן לו את כוח ההבחנה? ולעומת זאת הנותן השכבי יותר מתאים לי שהולך על הלב, והיינו הלב הוא מבחין כל הזמן בין דבר לדבר, וגם מבחין בין יום ובין לילה. לשני הגרסאות יש מקור. הגרסה אשר נתן היא גרסת השס שלפנינו. בגמרא שלפנינו מסורת ברכות כתוב אשר נתן השכבי בינה, והגרסה הנותן השכבי בינה היא הגרסה של הגמרא, כמו שהייתה לפני הראש. הטור פה מצטט את הגמרא, הנותן השכבי בינה. אם כן, יש מחלוקת בגרסת הגמרא, האם מברכים אשר נתן או מברכים הנותן. כל אחד כמובן יעשה כמנהגו, והכל נפלא והכל טוב. אבל רבותיי, יש פירוש שלישי להנותן השכבי בינה, שלא הייתי מביא אותו אלמלא היה נפסק להלכה. מדוע לא הייתי מביא אותו? כי זה פירוש הזוהר. אדם צריך להביא דברים שהוא מתיימר להבין אותם, אבל הפירוש הזה נפסק להלכה. מה כתוב בזוהר? הזוהר אומר שהנותן השכבי בינה, השכבי זה קולו הפנימי של האדם הקורא לו לקום בחצות הלילה. כך כתוב בזוהר. זה דבר חזק. זה אומר שיש יהודי רגיל סטנדרטי, ישר, מתי הוא קם? בנצח חמה. זה יהודי רגיל. אבל יש יהודי שקולו קורא בקרבו. הזוהר הזה נפסק להלכה. עוד מעט תראו, לכן אני מביא אותו. הוא ממש מופיע פוסקים, ואפילו המשנה ברורה פוסק אותו. עוד פה, בכלל יכול ברכות השחר, זה לא כמו הלכות שבת. יש פה הרבה הפתעות. יש פה הרבה הפתעות. החדירה של עולם הרוח לתוך ההלכה היא מיוחדת במינה, כי כל הברכות הללו הן שבח והודעה להשם, אז הרגש פה מצטרף. אם כן, הזוהר אומר שהנותן לשכבי בינה, השכבי זה גבריאל המלאך, שדיינו קולו הפנימי של האדם שמעורר אותו לקום בחצות הלילה לעסוק בתורה. זה יפה מאוד שהזוהר אומר ככה, אבל בגמרא כתוב שקד שמע קד תרנגולה, ובערך נותן השכבי בינה. ראיתי בספר שנקרא אור הישר, זה מהר"ם פפירוש, אחד מהמפרשים של הזוהר, אז הוא כותב שיש גם תרנגול מקדים. זאת אומרת, יש תרנגול סטנדרטי, הוא קורא לקראת הבוקר, ויש תרנגול של אחרי חצות, והתרנגול הזה מכוון, מה? אבל יש כנראה אפשרות, יש כנראה תופעת התרנגול שדיברנו עליו משבוע שעבר, הוא כנראה לא היה מקולקל, הוא היה מזן מסוים. יש כנראה דעת יחיד אצל התרנגולים שהם קוראים מוקדם יותר, ולא, כי אחרת הזוהר חולק על השס. כלומר, זה הולך ככה, השכבי זה לא הלב, כבר זה לא הלב המבחין, השכבי זה קולו הפנימי של האדם הצופה, האדם, הקול הצופה המעורר אותנו לעבודת השם. ויש גם תרנגול אחד כזה, שהוא התרנגול שקורא אחרי חצות הלילה. למה אני... יש נפקמין על ההלכה. כבר נגיע, יש נפקמין לך, אבל סליחה, אני רוצה להכיר לכם משהו לפני זה. סליחה. יש בפרק שירה שהפך להיות פופולרי בזמן האחרון לעומת כל הסגולות שחבל שהפכו להיות פופולריות, זה דבר טוב. הפרק שירה יש איזה מקורות קדומים נפלאים, ופה יש שפיסו את זה כאן. רוצה להציל לכם מה התרנגול אומר. אמרתם פעם פרק שירה? זה חזק היום, זה רץ טוב, אבל זה כדאי, זה מהדברים שכדאי לומר אותה. לא יודע, אין פה את ה... מישהו, הנה, יש פה פרק שירה. מישהו הדפיס פרק שירה עם ציורים, אז יש גם ציור של הגיהנום שם. כי בפרק שירה כתוב גיהנום, מה הוא אומר? עשו ציור של הגיהנום. תראו, אני מקריא לכם פה את התרנגול. בפרק שירה לכל אחד יש ממש פסוק אחד, אבל תרנגול יש מיוחד לו פה הרבה. תרנגול אומר, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא אצל הצדיקים בגן עדן, זולפים כל ענייני גן עדן בסמים ומרננים ומשבחים, ואז גם הוא מתעורר ומשבח. הפרק שהוא אומר, הצדיקים מתעוררים ראשונים, ואז התרנגול גם מתעורר. בכל ראשון אומר, שאו שרים ראשיכם ונשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם יזוז וגיבור, השם גורם מלחמה. בכל שני אומר, שאו שרים ראשיכם ונשאו פתחי עולם וכו'. בכל שלישי אומר, עמדו צדיקים ועסקו בתורה כדי שיהיה שכרכם כפול עולם הבא. בכל רביעי אומר, לישועתך קיוויתי השם, והוא מצפה לישוע. בכל חמישי אומר, עד מתי הצל תשכב. בכל שביעי אומר, עת לעשות להשם. התרנגול זה פה מדרגה, מעלה של השכמה מוקדמת. אבל יש נפקמינה לדינה בדבר הזה. ממש נפקמינה לדינה. לפי הטעם של הזוהר, אפשר לברך בדיקה, אתה נותן השכבי בינה כבר בחצות הלילה. זה נפקמינה לדינה, לכאורה. אם אתה אומר שהנושא הוא הלב המבחין בין יום ובין לילה, אז ברכות השחר זה לקראת הזמן שבו, זה אפילו אחרי עמוד השחר. זה אחרי עמוד השחר, אולי מי שיבדיל בין תכלת ללבן, זאת אומרת לקראת הזמן שבו כבר יש אור בעולם. אם זה הזמן שבו התרנגול הסטנדרטי קורה, זה גם בסביבות היום, לקראת היום. אבל לפי הזוהר שהנקודה היא כשקולנו הפנימי קורא לנו לקום, אז זה בחצות. עכשיו תראו, לא היינו מאמינים שזה ייפסק להלכה, אבל אם הצטקתי, אם יש לכם, מי שיש לנו משנה ברורה, לא בחוברת, עד איזה סימן זה מגיע? לא, לא, בסימן הבא זה. מי שיש לה משנה ברורה, אז בסימן מנזיין, סעיף י', אני אקריא לכם פה, סימן מנזיין, סעיף י' ג', סליחה, סעיף י' ג'. כן, המסכים קודם אור היום, המסכים קודם אור היום ללמוד, מברך בדיקת התורה, ואינו צריך לחזור לברך שיהיה בבית הכנסת. המסכים קודם אור היום, מברך כל סדר הברכות חוץ מברכת הנותן לשכבי בינה, אומר השולחן ערוך. מי שקם לפני אור היום לא מברך ברכת הנותן לשכבי בינה. מדוע? כי הנותן לשכבי בינה זה להבחין בין יום ובין לילה, זה הלב המבחין בין יום ובין לילה, או התרנגול המבחין בין יום ובין לילה. אומר המשנה ברורה, ואחרונים הסכימו שגם ברכה זו יכול לברך אפילו קודם שיהיה היום. מי זה האחרונים? האחרונים זה המגן אברהם, שכותב שבזוהר כתוב שאפשר גם לפני, ופוסק להלכה כמו הזוהר. אך יש אומרים שלכתחילה יש להיזהר שלא לברך אותה קודם שיהיה היום אם לא ששמע כל תרנגול. זאת אומרת, המגן אברהם קצת עשה פשרה, הוא פוסק כמו הזוהר שאפשר לברך, נותן לשכבי אחרי חצות הלילה, אבל כיוון שנראה לו שהראש חולק, אז הוא כותב, אם נשמע תרנגול, תצרף את זה. כלומר, נשמע תרנגול אחרי חצות הלילה, תוכל לצרף את זה ולברך. ככה מגן אברהם, אבל כל זה רק כתחילה. עיקר הדין, פוסק המשנה ברורה, כמו הזוהר. זה מביא לדבר הזה, שמברכים הנותן לשכבי בינה, אחרי חצות. כך נוהגים הספרדים, כך נוהגים אשכנזים, נגד השולחן ערוך. ברכות השחר זה נגד השולחן ערוך. הכל פה נגד השולחן. זה שמברכים בכלל, בלי, מברכים בלי, גם מי שלא חוגר את חגורתו, גם מי שונא את מעליו, זה נגד השולחן ערוך. ויש לנו פה עוד הלכה שהיא נגד השולחן ערוך, שמברכים גם בעוד לילה אחרי חצות, הנותן לצחבי בינה. כי אז צריך לעשות את החשבון הזה, כי נותן לעשות, האמת היא ש... תקרא אותם שנייה. האמת היא שברכות השחר זה קושי נפשי גדול. אתה מגיע לבית הכנסת בשיא הגבורה למניין של רבע לשבע, ואתה אומר, אני נותן לצחבי בינה להבחין ביום ולילה. עד איפה אתה מושך את הדיכאון? אם אתה אפשר אותו לכיוון, הנצח המן אומר שעוד אפשר להבחין ביום ולילה, אתה מתקרב. היית מושך אותו לחצות הלילה, כלומר אמא שלה היא, למה לא קמת בחצות הלילה לעסוק בתורה? קצת קשה להמשיך בשמחה את ברכות השחר. אם כן נחזור רבותיי, שלושה פירושים להנותן השכבי בינה. פירוש ראשון, התרנגול שהוא מבחין. פירוש שני, הלב המבחין בין כל הדברים, ובכלל גם היום והלילה, ונשמח על התרנגול, בזמן שני התרנגול, או בזמן שהתרנגולים קוראים, זה מזכיר לנו את ליבנו המבחין. ופירוש הזוהר, הקול הפנימי של האדם הדוחף אותו לקום בשעות בלתי שגרתיות, לא בגלל שהילדים העירו אותו בלילה, אלא בגלל תנועה פנימית לקום ולעסוק בתורה. וכבר לא נעים להמשיך הלאה את העניין הזה. סליחה, יונתן, סליחה, יונתן, עושה שם משהו.
אמרנו
לא, אני חשבתי שזה, מה שאמרתי שבוע שבר לשאת המשנה ברורה, שהמשנה ברורה סודות זה ברכות השחר. אז ברכות השחר שאסור לענות בלי לשבח. זאת אומרת, אתה מסתכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה לא, למה לא תשבח את השם? אסור לך לענות בעולם הזה בלי לשבח. זה בעצם ברכות השבח. אז ברכות השבח שזה מרכיב של ענה, ככה אני חושב. אבל נכון, אם אתה אומר, אז כל החשבון הזה הולך, כל הדיון שלנו פה הולך רק לפי הסברה היסודית שאנחנו עוסקים בלשבח להשם. האם אנחנו משבחים להשם על התרנגול המבחין? האמת זה לא כל כך שבח מרשים, אבל משבחים להשם על התרנגול, משבחים להשם על ליבנו המבחין את הגול וגם את ההבדל בינינו ובין הלילה, או משבחים להשם על תשוקתנו העצומה לקום בחצות הלילה. טוב, זה לא נעים להמשיך עם העניין הזה. כן, כי יום לא, זה לא סמלי, לפי הזוהר, אבל זה דברים פשוטים, הדברים הללו, כלומר ברגע, הלילה זה מידת הדין. ברגע שחצי הלילה מסתיים והוא פונה לקראת היום, אז זה כבר התחלת היום. פה היא ההבחנה בין עומקו של הלילה, זהו חצי הלילה הראשון, לבין הזמן שכבר יש התעוררות פנימית, וכבר היום מתחיל. ולכן החסידים ואנשי מעשה אומרים תיקון חצות, להתפלל בזמן הזה על הגאולה, כי היום כבר מתחיל מהשלב הזה. יש כאלה שרואים את היום בנס, יש כאלה שרואים אותו בעמוד השחר. ועל פי הפשט היום מתחיל בנס. הירושלמי אומר, עמוד השחר הגאולה מתחילה קימה קימה, זה בשחר, ובזור, זה כבר בחצות. המגן אברהם גם בסימן א' בשכן ארוך הוא מחדש למה אתה לחש תיקון חצות. הרי יהודי יכול ללמוד את כל השכן ארוך הרבה רגע שכן ארוך והוא לא שמע את תיקון חצות, השכן ארוך לא מזכיר את זה, אבל המקור הוא בזוהר. והמגן אברהם פוסק את זה, בכלל המגן אברהם זה דבר שהוא מדהים אותו כל פעם מחדש, שהוא בעצם שילב את הקבלה בתוך ההלכה. המשנה ברורה כמעט תמיד מוריד חזרה, אבל פה לא. פה המשנה ברורה כן הכניס את פסק להלכה כמו הזוהר לגבי נתן עצות ובינה. מזכיר מה? איפה? איפה אתה נמצא? נכון, בוא נקרא את המשנה ברורה פה. נכון, טוב שאתה מחזיר אותי לזה. מי המשנה ברורה פסק? הנותן השכבי סעיף קטן ד', הנותן השכבי הלב נקרא שכבי בלשון הנקרא. קודם כל זה הפירוש הפשוט על פי הפשט, את זה כדאי לזכור. הלב נקרא שכבי בלשון הנקרא, דכתיב או מי נתן לשכבי בינה, והלב הוא המבין, ועל ידי הבינה אדם מבחין ביום ובין לילה. עד כאן זה הטור, זה ציטוט מהטור. לפני שהתרנגול מבין גם כן זה, עד כאן זה הטור. אבל עכשיו הוא מוסיף משפט, וגם יש בשמיעתו לאדם הנאה שיודע שהוא קרוב ליום. והרב אהרון שואל, למה הוא מוזיף את זה? המשפט הזה לא כתוב בטור. הוא רוצה לומר שאתה חייל לברך, כי כשאתה שמע תרנגול יש לך נפקא מינה מזה, אסור לך להתעלם בברכת השבח, אבל אתה, זה ממשיך לשיטתו הקודמת. ובערבי קוראים לתרנגול שכבי, לאחי תקנו ברכה זו בשם כל התרנגול, אין כמן בסעיף ח'. טוב, יש בכל הדברים לימוד חשוב, אני חושב, מה שאומר רבי ישראל מסלנט בספר אור ישראל, שאדם שרוצה להתחזק בשמירת ההלכה, לפעמים יותר טוב שגם בספרי מוסר, ילמד טוב את ההלכה. זה הדבר הכי נפלא שיש, הכי נחמד שיש, והכי גורם חשק לברך את הדבר בכוונה, כלומר, לא תוך כדי נהיגה במכונית בדרך לבית הכנסת, או תוך כדי רכיסת הכפתורים. וכן, על זה הדרך, האפשרויות שהעולם המהיר והטרות שלנו גורם לנו, מזמן לנו לברך ברכות בצורה לא תקינה. אני חוזר בשכון ארוך. כשיאור משנתו יאמר אלוהי נשמה, כשישמע כל התרנגול לברך הנותן לשכווי בינה, כשלובש יברך מלביש ערומים. אתם רואים שהשכון ארוך הוא לא לפי הנוסח של סידורי האשכנזים. רבותיי, בואו נזכר, כדאי ללמוד את כל הנוסחות, זה מאוד מחכים. בסידורי האשכנזים הנוסח הוא הנותן לשכווי בינה, ולאחר מכן שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. אתם רואים שהשכון ארוך לא סובר כך. אבל לא רק השכון ארוך לא סובר כך, בואו נחזור לטור. הטור, איפה שסיימנו, אחרי שהוא אומר, תקנו ברכה הזו לומר בשני הכל התרנגול, שורה שלישית, הוא אומר, כי לביש, לאמא ברוך מלביש ערומים. יפה, מי אומר, זה לא הטור, זה הגמרא, זה גמרא מפורשת. הגמרא במסכת ברכות דף ס' עמוד ב' אומרת, כד שמע כד תרנגולה, מברך, הנותן לשכווי בינה, כד פקח עיני, מברך, פוקח עברים. יותר מזה, בגמרא בכלל לא נזכרו שם ברכות, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. זה לא נזכר בברכות. זו סוגיה אחרת במסכת מנחות דף מ"ג. זאת אומרת, נראה שיש לנו שתי מערכות של ברכות, יש לנו ברכות השחר, שהן קשורות איכשהו למה שקורה בעולם, ויש לנו ברכות שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, שהן לא ברכות השחר, הן ברכות אחרות. לכן הנוסח בסידורי הספרדים, שהברכות האחרונות הן שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, לאחר שעשני את הברכות ומברכים את שלושתלו, כמו שכתוב בגמרא. כלומר, בגמרא לא כתוב שהן האחרונות, אבל יש רשימה שלמה אחרי הנותן לשכווי בינה, שם לא נזכר בכלל שלא עשני גוי, זה סוגיה אחרת, כנראה זה בסוף. למה סידורי האשכנזים שינו? מה דעתכם? תנו סברה לעניין הזה. למה שינו?
אבל מהגמרא לא מחויב,
בסדר? לא, זה בטח מחויב, בסדר. כי הגמרא מדברת, אומרת, כשאתה מתעורר אתה עושה כך.
ואם אתה מתבדש לפני
שהשכווי... ואם? בסדר, זה ואם.
לא, זה אומר שהיא רק מסמסרנת בין המעשה לאיזשהו
אירוע. לא, באופן טבעי התרנגול מאיר אותך.
זה נכון, אבל זה לא ש...
זה לא לעיכובה.
אם
נהיה את המחנתי,
זאת אומרת, קודם יגיד.
זה לא לעיכובה. אבל אם כתוב בגמרא, סימן שזה הסדר הראוי, אני לא חושב שהוא מעכב. עכשיו השאלה היא, מה ראו שדורי אשכנזים לשנות? זה נגד גמרא מפורשת לכאורה. בעתי התשובה היא כזו, הגמרא מדברת במצב שהאדם באמת שומע כל דבר, הוא עושה כל דבר. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אתה שומע את השכווי, תברך נותן השכווי בינה, פקחת את עיניך, תברך פוקח עברים, לבשת, מלביש ערומים. יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם כוונת הגמרא היא דווקא, זאת אומרת, מה קורה לאדם שישן לבוש? האם אדם הזה יברך מלביש ערומים או לא יברך מלביש ערומים? האם הגמרא היא דווקא או לא דווקא? כלומר, האם הברכות יתקנו על מה שאדם עושה או על מנהגו של עולם? כשאתה סופר את הראשונים, נראה שרוב הראשונים סוברים שהברכות הן מעשיות. שמעת תרנגול מברך וכו' וכו', כשתת הרמב״ם. אבל כשלמעשה מנהג ישראל כמו הרמב״ם, כשמברכים על מנהגו של עולם, כיוון שמברכים על מנהגו של עולם, נהגו לסדר אותם בבית הכנסת או ברשימה ביחד, בלי קשר להשכמה. עכשיו הכל השתנה, צריכים לחשוב למה נהגו, זה סעיף ב', אנחנו נדבר על זה, זה סעיף ב' בשכנוך, אבל עכשיו הכל השתנה, אם הסדר של הברכות, זה סדר קשור מה שאתה אומר, אם הסדר של הברכות הוא לפי מה שאתה נפגש איתו, אתה קודם כל שומע את תרנגול, פוקח את העיניים, רבש את הבגדים, קם מהמיטה וכו'. אבל אם אתה כבר עשית את כל הדברים הללו, ואתה דוחה את הברכות לבית הכנסת, זה המנהג, שדוחים את הברכות או לבית הכנסת או בבית אחרי שאתה לבוש ומוכן, כל מכן כבר עשית את כל מה שנאמר עליו, אתה כבר עם חגורה וכו' וכו'. מהו הדבר הנכון לברך עליו? אומר הלבוש, כשאתה מברך על נותן הסרבית בינה להבחין מיום ולילה, אתה מברך על נקודה מהותית, על זה שאתה יכול להבחין בין דבר לדבר. הרי הוא לא הבחין, הוא כבר עכשיו היום, וצריך להסמיך לזה עוד שלוש הבחנות מהותיות יסודיות, בין גוי ליהודי, בין עבד לבין חורין ובין איש לאישה. אני לא ראיתי את זה כתוב, אני רק מסביר את זה על פי הלבוש. זאת אומרת, ברגע שדחינו את הברכות שהן לא לפי סדר ההתפגשות שלנו איתן, אלא הן נאמרות ברצף אחד, אז כבר אולי עדיף שלושה אני גוי, שלושה אני אבא, שלושה אני אישה, בזה נחקו המנהגים. זאת אומרת, יש פה כל דבר קטן, יש לו משמעות, אבל אני התלהבתי מהלבוש הזה. זאת אומרת, אני לא נכון, אנשים כלל ישראלים, אז התלהבתי מהדבר הזה. זאת אומרת, אחרי שאתה מבחין בין יום ללילה, אז אתה עוסק בהבחנות בין ישראל לעני ובין איש לאישה ובין עבד לבין חורין, ואחר כך ממשיך הלאה. הספרדים יותר שמרנים, והם אומרים מה כתוב בגמרא, נעשה מה כתוב בגמרא, ואז לא נסתה מהפורמט הקבוע והמשיכו עם מה שהיה. בכל מקרה, יצחק כמו שאתה אמרת, זה לא מעכב, זה מי ששנה את הסדר חוץ מברכה אחת, יש בעיה, אבל בכל הברכות הסדר בעצם לא מעכב, אבל הסדר הוא הדבר הראוי. מה אתה אומר מיום?
שלוש הברכות האלה הם כאילו בעצם לפני האחרונה, כתוב
כי זה לא ממש מברכות השחר. כן, זה לא ברכות השחר, זה ברכה מאוד מאוד כללית. גם למנהג הספרדים אתה אומר שהכניסו את שלושה אני גוי עבד ואישה לפני המעביר חבלי שינה. נכון, גם זה צריך לשאול, כן. זו שאלה טובה. הגמרא לכל המפורש אומרת, הגמרא המפורש אומרת שהם ברכים לפני נטיית ידיים. לא, לא, הגמרא אומרת לפני נטיית ידיים, הגמרא אומרת פורמט, נטיית ידיים אחרי זה. זו שאלה טובה, סעיף בית השכנות חוסק בזה נגיע. מה אתם מדודו? הנותן לסכבי זה לשון הווה, פוקח, שלא עשני, הוא צודק מה שאומר, כלומר שלא עשני גוי, שלא עשני אבא, שלא עשני אישה, זה דבר ששייך לשורש היצירה, ולכן הוא מגיע מהעבר. בסדר, במקור זה ודאי ככה, כיוון שהברכה הנותן לסכבי בינה, פוקח עברים, היא אמורה להיות במקור קשורה למשהו שאתה עושה. כלומר אתה פוקח את הלך, אתה אומר פוקח עברים, שלא עשני גוי זה לא קשור למשהו שאתה עושה, כך נולדת, לכן אתה מדבר על העבר. אבל אז אתה רוצה נחוג בעזור לגמרא, זאת אומרת בגמרא זה יוצא מבואר שהנותן הסרבי ואחריו פוקח עברים וכו'.
וברגע שאתה מוסיף לזה, זה עוד סיבה למה הצמיחו את זה לעניין הזה של הסרבי. בסדר, בסדר.
טוב, אז אם כן יש לנו, השינוי הזה שעשינו, אנחנו לא יודעים תלמודיים, זאת אומרת, בעצם התלמוד מצפה מאיתנו למשימה אגב שידעתי בלתי אפשרית. כלומר, למה נשאר מודה אני? פוקחים את העיניים אומר מודה אני, כמה אנשים יכולים שהם פוקחים את העיניים ואומר מודה אני? הוא יכול לשאול מי אני אולי? זאת אומרת, אדם פקח את העיניים, איפה אני? אז זה יכול לשאול, מודה אני לבן ברנס מי שיכול. אז תחשבו על היהודי התלמודי שאנחנו מקווים שיחזור לנו. הוא פתח את העיניים, הוא לא אמר מודה אני. מודה אני זה משהו מוכר, זה כשהוא מבחין בקוד השחר. הוא פקח את העיניים, אמר ברוך אתה שלך, פוקח עברים. ואחר כך הוא ממשיך. זה דורש כוחות ריכוז של, בדורנו של קדושי עליון. אנחנו לא כאלה, כלומר אנחנו לא היהודי התלמודי, הזזנו את הברכות ברצף בעצם לאחר ההשכמה, אולי אפילו לבית הכנסת, אז כבר דברים משתנים. כי אתה עכשיו מברך לא על משהו שאתה חווה, אלא על משהו שחווית. אז מה שאתה אומר, אז משהו שחווית, תחזור לחוויה הכי יסודית שלך, והיא להיות יהודי, להיות זכר, להיות בן חורין, אלו הדברים נאמר היותר מהותיים. טוב, בוא נראה עוד נקודה פה בשכון ערוך. נחזור פה לסעיף הזה. אני מתמודד עם דברים שלא מצאתי להם כמעט מקורות, אבל צריכים לדון בזה. מהו הסדר של הברכות? כשיאור נשמתו יאמר אלוהי משמע, כשישמע כל התרנגול לברך הנותן לשכווי זבינה, כשלובש יברך מלביש ערומים, כשיניח אדם על עיניי ואיך פוקח לבי, מישהו מכיר את המסך הזה? מישהו מכיר את המסך הזה? מה אומרים קודם? מלביש ערומים או פוקח לבי? זה הגיוני, אתה אומר את זה קודם בעל פה, נכון? אז מה קודם? קודם פוקח לבי או מלביש ערומים? תוקח עברים קודם, שאומרים את זה בעל פה לא זוכרים. אז זה הרביעית, אנחנו לפי הנוסחאות, בזה אין הבדל בין הנוסחאות, תוקח עברים, מתיר אסורים, מלביש ערומים. אבל השולחן ערוך, מלביש ערומים, תוקח עברים, מתיר אסורים. איך נקרא מלביש ערומים ראשון? יפה, זאת אומרת השאלה היא כזאת, יפה, יפה, טוב מאוד. השאלה היא כזאת, מתי מברכים פוקח עברי? לשון השולחן ערוך, תראו בבקשה בשורה השנייה, כשיניח ידיו על עיניו יברך פוקח עברים. יניח דבר עיניו, הרי כתוב, הגמרא אומרת, יד לעין תיקסס, כבר לפני מציאת ידיים. אז מה פירוש דב על עיניו? המשנה ברורה בסעיף קטן דב אומר, על עיניו פירוש על ידי החלוק, תאסור להניח ידיו על עיניו קודם הנטילה, כמו שכתוב סימן ד'. למה הוא שם את הידיים על העיניים? אבל למה אתה קמת בבוקר, למה אתה צריך לקחת מפה לשים את הידיים על העיניים? רגע, הברכות הן טבעיות, כלומר זה לא כדי שתברך פוקח עברים ושם את הידיים על העיניים, זה בתוך הנחה ששם את הידיים על העיניים, דבר פוקח עברים. תראו בשערי תשובה בסעיף קטן ג' על עיניו, עיין בריטל ועיין באליה רבה בשם הפרישה שכתב, דהיינו בעוד שעיניו סגורים או שחפץ בשינה, דרך למשמש על גבי אור העין, שעל ידי זה מעביר חבר שינה מעיניו. האדם הזה הוא פשוט גיבור לא נורמלי, הוא קם, הוא רוצה לעשות את התנועה הזאת. הוא כבר דרך הנותן לשכווי בינה. זה הפלא, הוא הצליח לברך הנותן לשכווי בינה, אחרי זה כי הוא שמע תרנגול. אז במה אתה תרוד? אתה שמע תרנגול, אתה פותח את הידיים, אז האינסטינקט זה... לא, הוא קודם כל דרך הנותן לשכווי בינה. אחר כך הוא מעביר את קורי השינה מעל עיניו. איך הוא עושה את זה? הוא לא נותן לידיים, העייף הזה, הוא לא נותן לידיים, הוא לוקח מפית נייר ומעביר את קורי השינה מעל עיניו. זה לדן ברנש הבן אדם הזה. נכון, 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 יש פה איזו קשיות בברכות, המעביר חבר שינה התפרש איזה חבלים כלליים כאלה. רבותיי, אבל בגמרא לא כתוב ככה. בגמרא כתוב, אני אגמר ברכות, יש עוד גמר ברכות? כן, ברכות, תודה רבה. נוסחת הגמרא היא אחרת. הגמרא אומרת, כי שמע כל תרנגול עלמא ברוך אשר נתן לצלבי בינה לפני יום ודאיה, כי פתח עיני למה ברוך פוקח עברים. שמים לב למחלוקת, יש לו מחלוקת בין הגמרא לבין השולחן ערוך. זה לא פשוט מחלוקת בין הגמרא לשולחן ערוך, אבל יש מחלוקת. מתי מברכים פוקח עברים? השולחן ערוך אומר שמברכים פוקח עברים כשמשפשפים את העיניים, והגמרא אומרת שפותחים את העיניים. כשיניח ידיו על עיניו. למה הוא מניח את הידיים על העיניים? כי הוא משפשף. מה?
הוא קם והוא לא דרך, הוא מוצא את הידיים, זה לברך.
זה לא הולך ככה, זה הכל דברים טבעיים.
אולי הוא למד שפקיחת מועים זה מהר?
לא. התשובה היא, יש לו מחלוקת על, על מה מברכים. האם פוקח עיוורים זה על עצם פתיחת העין, אתה פותח את העיניים ואתה רואה את העולם, אתה אומר פוקח עיוורים, או פוקח עיוורים, אתה עדיין רואה את העולם בחצי עין, או אחרי שאתה כבר רואה את העולם בעין מלאה, כשאתה מצמץ, אז אתה מברך. לדעתי יש פה מחלוקת בסברה. רגע, ראיתי בסידור שנקרא סידור רבי שבתאי סופר. שמעתם על הסידור הזה? לא, סידור חשוב מאוד. לא שמעתם על זה? לא שמעתם על סידור רבי שבתאי סופר? יש סידור שהסכימו לה ועד ארבע ארצות, זה שמעתם. הסידור שהמהרש"א היה מתפלל ממנו, זה סידור של קהילות אשכנזים, זה ארבע ארצות, זה לא יקים, זה פולין גדול, פולין קטן, וולין ורייסין, ארצות קטנות כאלה, מה שנקרא היום ברית המועצות. אז יש סידור של ועד ארבע ארצות שהסכימו עליו, ושם הוא כותב שכל מי שנסה להשב את השכן ערוך אין לו שכל בקודקודו, אין מה להשב, השכן ערוך תמוע, עזוב, אל תיישב אותו. אבל הבעיה שאני ראיתי שהנוסחה של השכן ערוך שמניח ידוע לנב זה נוסחת הראש, זה מועתק מהראש, הראש כותב כך. נראה לי, אז אני לא רוצה לעבור על העלה של רבי שבתאי סופר, נראה לי ככה, אם הברכות נתקנו על מנהגו של עולם, שזה דעה שהשכן ערוך דוחה בתוקף, אם הברכות נתקנו על הפגישה עם הטבע, אז אתה רואה את העולם, אתה מברך, פוקח עיוורים. אבל אם הברכות נתקנו על זה שאתה שומע את התרנגול, כלומר על חוויות שאתה עובר, לא על מנהגו של עולם, צריך לחוות משהו, אז יכול להיות שאתה מספיק לראות, צריך לעשות איזשהו מעשה של פתיחת העיניים. פוקח עיוורים, לפי השכן ערוך זה שאתה פותח לעצמך את העין, זאת אומרת, העין סגורה, אתה משפשף, פותח ואתה רואה, אז זה משהו מעשי. אבל אם זה על מנהגו של עולם, זה משהו יותר כללי, יש בעולם תרנגולים, אתה מברך, אתה רואה את העולם, אתה מברך. ולכן נראה לי שכמה שאנחנו חולקים על השכן ערוך, כולם חולקים על השכן ערוך, אפילו התימנים הבלדים, זה דבר שלא נשמע. התימנים הבלדים, על השכן ערוך הם חולקים כל הזמן, על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמי שלא שמע תרנגול וכו' וכו', לא מברך, והבלדים מברכים. אז אם אנחנו חולקים על השכן ערוך ועל הרמב״ם, אז בדיקת פוקח עיוורים היא על עצם הפגישה עם המציאות. רבותיי, לומדים את השכן ערוך, כל דבר קדש לו משמעות. האם פוקח עיוורים זה על פתיחת העיניים, זה ראיית העולם, או זה לא מברכים עדיין? אתה משפשף את העין ורואה טוב, אז זה אתה מברך. אומר רבי שבתאי סופר, פשוט שזה על ראיית העולם, וכך אנחנו כולנו מברכים בסדר הברכות שלנו, שאנחנו עוד לפני מתיר אסורים מברכים פוקח עיוורים. זאת אומרת, עוד לא שפשפת את היד, אדם, זאת אומרת, עצם פתיחת העיניים היא הגורמת. אז אני אסדר פה את הסדר. השכן ערוך, הסדר שלו הוא מלביש ערומים, פוקח עיוורים, מתיר אסורים, ואילו הסדר שלנו הוא פוקח עיוורים ואחר כך כפים, מלביש ערומים, מתיר אסורים, מלביש ערומים. טוב, עוד נסתכל בעניין הזה בעזרת השם. רק נעיר פה בסעיף קטן ה' במשנה ברורה שלא הספקנו עוד לראות, אומר פה המשנה ברורה מלביש ערומים לאו דווקא שישן ערום, אלא כיוון שאדם לובש מלבוש העליון שעליו, מברך ברכה זו. ואם הוא חייל בצבא וישן עם המדים, לא מברך מלביש ערומים? על הנעליים מברכים מלביש ערומים? מה? מה זה? אז מברכים או לא מברכים? מי ששן עם בגדים ואחר כך לא לובש מלבוש העליון. מה? יפה, זאת אומרת, נראה שהמשנה ברורה הזה יחזור בו ממה שהוא כותב. המשנה ברורה זה גם ספר שצריך לעיין בו, כלומר מה שהוא כותב פה זה לפי סברת האטור והשולחן ערוך, נכון, מסביר את השולחן ערוך. לפי השולחן ערוך זה כך, שמלביש ערומים זה עדיפות ראשונה אם אדם ישן בלי בגדים ומתלבש. נכון הדבר גם אם ישן בלי אחד מבגדיו והוא לובש אותו, שהוא מברך מלביש ערומים. אבל לדידן אנחנו מברכים על זה שאנשים מתלבשים בעולם, מלביש אומרים זה שהעולם מלא יהודים שקרים הבוקר ומתלבשים, זו סיבה כדי לברך מלביש עורבים. אז אני רוצה להתאים לפי זה, האם כשנברך פוקח ריבים זה אומר הרבה יהודים משפשפים את העיניים עכשיו, או פוקח ריבים זה הרבה יהודים רואים את העולם, זה מתאים יותר למנהגו של עולם. אם אתה מדבר על המעשה, אז אומר שפשף את העיניים, תברך פוקח ריבים. טוב, אז למדנו פה הרבה מאוד דברים על ההלכה הקטנטונת הזאת של... במקום עיוור, נדבר על חרש, סליחה, אתה ברח לי משהו. חרש בנותן השכבי בינה, האם חרש וערך בקד נותן השכבי בינה או לא מברך? זה לכאורה, מי? לכאורה, לפי רשי בטוח לא, כי לפי רשי הנושא זה לשמוע את התרנגול, והוא לא שומע התרנגול. לפי הראש, אחרי הכל אתה צריך לשמוע, כלומר זה קשור לתרנגול, התרנגול מספיק, אבל לא שמעת את התרנגול. אבל, באמת היא נחינה מי, חרש לפי זה לא מברך. אבל, כיוון שאנחנו סוברים, כמו הרמב"ן, שהברכות הן מנהגו של עולם, אז היא רואה גם חרש יברך, כי יש מנהגו של עולם. אלא אם כן, הוא חי בעולם שבטוח שכולם חרשים, יש אנשים כאלה, שנדמה להם, לא מקשיבים לו. אז היא עוד אחרי שכולם חרשים, אתה לא מברך. אבל סתם אדם רגיל שחי בעולם שמקשיבים, אז הם שני שכולם יותר נגוד וגם מברך. וככה המגן אברהם והמשנה ברורה פוסקים בהמשך, שגם חרש. מה אתה שאל? עיוור. פוקח עיוורים עיוור. אותו דבר. אם פוקח עיוורים זה על מה שאתה חווה, לא יברך. אבל אם זה על מנהגו של עולם, ברך. ברך. השאלה היחידה אני שאליתי על ברכת שעשה לי כל צורכי ביום הכיפורים ותשעה באב, שבו לכאורה אין מנהגו של עולם, כיוון שכולם הולכים בלא נעליים. השאלה אם אנחנו אומרים, טוב, יש ברוך השם, יש פיקוח נפש בעולם, כבר יש יולדת, ואנחנו נברך על זה שהילדות הולכות עם נעלי אור.
המנהג העולם זה המנהג העולם באותו יום.
יפה, זו בדיוק השאלה. האם מנהג העולם זה אחרי הכל אנשים חווים דברים, או על זה שיש לנו יותר זכות? בדרך כלל זו שאלה חמורה, אני צריך להתעסק בשאלה הזו. למעשה, היהודים מברכים שעשה לי כל צור, כי היהודים לא שואלים. יש, למדו בזה, אבל אתה מגיע ליום כיפור, אין ספק שכולם מברכים שעשה לי כל צור, כי זה הולך, עובד לבד. גם יום כיפור מכין התפילה. זה רגע יודעות באמת. מכין התפילה אומרים גם יום כיפור בגלל השחר, בדרך שעשה לי כל צור, כי יוצא. ואחר כך אומרים להם, טוב, הארי באמת אומר לברך, כי זה כמו שאתה אומר, זה לא על מנהג העולם היום, אלא מנהג העולם הכללי. טוב, אז בעזרת השם שבוע הבא נמשיך, של הרבה עבודה פה, לפענח את כל הברכות עם ההלכות. ברוכים תהיו, שלום שלום. רבי חנה בן הקדיש.